אני מבקש היום בשיחה לענות על מספר שאלות. אנחנו נתחיל בעזרת השם, תודה רבה. אנחנו נתחיל בעזרת השם שבוע הבא את 10 ימי התשובה, ואני מבקש לברר מה השאלה המרכזית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בימים האלו. בכלל, המילה תשובה מהמילה לשוב, לחזור. לאן שווים? לאן חוזרים? זו השאלה הראשונה. מצוות התשובה נמצאת פעם ראשונה בתורה בפרשה שלנו. עניין התשובה פעם ראשונה בתורה רק בפרשת ניצבים, לא לפני כן, למרות שתשובה קדמה לעולם, למרות שתשובה זה דבר כה מהותי, כה חשוב, הייתי מצפה שזה יופיע קודם. אבל מה שמעניין זה שכשהתורה כותבת על מצוות התשובה, והיא כבר מדברת על החשיבות של תשובה, היא כותבת את זה בצורה מאוד מאוד מוזרה. אני מבקש לקרוא את הפסוקים ולהגיד מה כל כך מפריע לי. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלו, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות האלה בביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. אז יש קודם כל תשובה שעושים בגולה, בחוץ לארץ, איפה שהגויים לקחו אותך, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. והתשובה הזאת, ושבת עד השם אלוקיך, לא אל. אנחנו תכף נראה שאל מופיע כשבאים לארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ התשובה היא עד. אתה מגיע עד הדלת אבל אתה לא נכנס. והשאלה היא כמובן מדוע אי אפשר לעשות תשובה שלמה בחוץ לארץ. ואחר כך מופיע ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אני מצווך היום, ושב השם את שבותך וריחמך, השם מרחם עליך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה, והביאך השם אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשת ויטיבך. ואחרי שתבוא לארץ והותירך, הותירך זה הרבה, כמו אהבה יתרה, הרבה, והותירך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך, יהיה לך פרי ויתניך, יהיה לך ילדים שיגדלו בארץ, ופרי ואמתך, ופרי אדמתך, כי תשמע בקול השם, כי תשוב אל השם, אל השם, שתגיע לארץ ישראל, ויהיה לך ילדים, ויהיה לך בהמות, ויהיה לך פרי אדמה, ואז תחזור בתשובה, זו תהיה תשובה אל השם אלוקיך. זאת שיהיה תשובה שלמה. אני בכלל לא מבין למה התורה תולה את תשובה בנושא של גלות וגאולה, בנושא של חוץ לארץ וארץ ישראל. למה? נושא התשובה הוא נושא כל כך חשוב בפני עצמו, עניין כל כך חשוב בפני עצמו, עניין התשובה. מה הקשר בין חוץ לארץ לארץ ישראל? למה זה בכלל מופיע בקשר הזה? למה לא כתוב בפני עצמו, כל פעם שאתה חוטא תחזור בתשובה? זה היה צריך להופיע כך. למה זה מופיע אחרת? למה זה קשור לחוץ לארץ ולארץ ישראל? ולמה בחוץ לארץ זה רק תשובה של עד השם אלוקיך, ובארץ ישראל זה תשובה של אל השם אלוקיך? ואחר כך יש מילים, משפטים, פסוקים נוספים, גם כן מאוד מאוד מוזרים. כי המצווה הזאת, מה שדיברנו קודם, אומר הרמב"ן, שוב על מצוות התשובה, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך, ולא רחוקי, לא בשמיים היא לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחל לנו וישמענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים, מי יעבור לנו אל עבר הירדן ויקחלנו וישמענו אותה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשות. למה הייתי חושב שמצוות תשובה היא מצווה רחוקה? היא בשמיים? היא מעבר לים? מה ואמינה? ומה הכוונה בפיך ובלבבך לעשותו? המדרש, על המילים האלו, אומר המדרש, ואם תאמרו, שמה לרעתכם נתתי לכם את התורה? איזה הווה אמינא מוזרה. אולי השם רוצה להעניש אותנו, אז הוא נתן לנו את התורה לרעה. איזה, מי חושב דבר כזה? לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם. וזה הכוונה בפיך ובבבך, זה לטובה שלך. איך יודעים? שמלאכי השרת נתאבו לה ונעלמה מהם, שנאמר ונעלמה מעיני כל חי אלו החיות, ומעוף השמיים נסתר אלו המלאכים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, ממלאכי השרת היא נפלט, אבל מכם אינה נפלט, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלט היא ממך. אתה יודע למה יודעים שזה לטובה? כי המלאכים ביקשו ולכם לא נהנו, לא קיבלו תורה, למרות שמאוד רצו. סימן שזה לטובה. איזה מין סימן זה? אולי הקדוש ברוך הוא לא נתן למלאכים כי הוא לא רצה להניש אותם, רצה להניש אותנו. אז איזה הוכחה זאת שמזה שהמלאכים לא מקבלים ואנחנו מקבלים, איזה הוכחה זאת? דברים לגמרי לא מובנים פה במדרש. מה ואמינה שזה לרעה? ואיזה מין הוכחה זאת? החידה, יש לו שאלה למדנית על הפרשה שלנו. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, זה מה שדיברנו למעלה, אומר הרמב"ן, זה מצוות התשובה, ולכן הרמב"ן מונה את מצוות התשובה כאחד מתרי"ג המצוות. שואל החידה, רב חיים אזולאי, זכר צדיק לברכה, אנחנו יודעים שכשאדם עובר לאו, הוא לוקה. אדם עושה לא תחשום שור בדישו, הוא לוקה. אדם אוכל חזיר, טריפות, הוא לוקה. אבל אם זה לאו הניתק לעשה, אם אחרי הלאו הזה יש מצווה, עשה, הוא לא לוקה. למשל, אדם שגוזל, אחרי שהוא גזל, הוא צריך להשיב עבדה. אז יש לו עשה אחרי הלאו. אם יש עשה אחרי הלאו, הוא לא לוקה. שואל החידה, אם אתה אומר שיש מצווה אחרי כל חטא לחזור בתשובה, ותשובה זה מצווה, אז ממילא אין שום פעם שאני אלקה. כי אם אני אוכל חזיר, יש לי אחר כך מיד חובה לחזור בתשובה. אם אני חוסם שור בדישו, יש לי מצווה מיד אחר כך לחזור בתשובה. אז כל לב הוא ניתק לעשה. אז מתי לוקים? אז אין אף פעם שלוקים. כי אחרי כל לב, אחרי כל עבירה שעשיתי, יש לי חיוב תשובה. אז מה קורה פה? אז שום דבר לא מובן בפרשה שלנו. א', אני מסכם. עשרת ימי תשובה, מה מהותם? ומה השאלה המרכזית? ולמה חוזרים? ב', ולמה שווים? ב', למה מצוות התשובה תלויה בחוץ לארץ ובארץ ישראל? ג', למה בחוץ לארץ זה רק עד ובארץ ישראל זה אל? הוא אומר המלבים, אל זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר קרוב, אתה מגיע לקדוש ברוך הוא עצמו, לא לדלת. למה? ולמה זה קשור בכלל לנושא הזה לתשובה? מה זה לא נפלטי? מה הייתה באמינה שנפלט? שהיא רחוקה. מה הכוונה בפיך ומבבך לעשותו? מה ואמינה של המדרש שאולי נתתי את זה לרעה ממכם? ומה הוכחה ממלאכים, מזה שהמלאכים לא קיבלו סימן שזה לטובה? איך זה סימן שזה לטובה? ואולי שאלה אחרונה שאני מבקש גם אליה להתייחס, באו אולי בחודש הזה ממש, עכשיו שהיה בישיבה לימוד נפלא, ממש אלו לימוד נפלא, עיון, בקיאות, סדר מוסר נפלא. באו הרבה תלמידים חדשים, גם ישראלים וגם בני חוץ לארץ, שאלו למה, איך גמרא מועיל לעיצוב האישיות, למה לומדים כל כך הרבה גמרא ולמה גמרא בעיון, מה זה נותן מעבר לידע. אני מקווה שאני יהיה לנו זמן להתייחס גם לנקודה הזו, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה שמסבירה את מה שקורה פה בישיבה. אלוקי נשמה שנתת בי טהוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. מחלוקת גדולה מאוד בין הרב הירש לרב קוק, מהי אותה נשמה? הרב הירש מבין, כתב על זה ספר שלם, מצוות כסמלים. הרב הירש מבין שנשמה זה איזשהו יכולת של האדם שמה שהוא מכניס פנימה נשמר. הוא מכניס קדושה, יישאר קדושה. הוא מכניס טומאה, יישאר טומאה. אז זה בעצם משהו ריק כזה, אבל כל חוויה רוחנית שקורית לו משפיעה עליו. הוא עושה מצוות, הוא מתמלא בקדושה. הוא עושה חז ושלום עבירות, או רואה חז ושלום דברים שאסור לראות, הוא מתמלא בטומאה. וזה נשאר אצלו וזה משפיע. הרב קוק חולק לגמרי. באורות הקודש הוא כותב, אין לישראל סימבולים שהם רק גורמי מחשבה ורגש. כי אם המצוות הם דברים חיים וקיימים. לפי הרב קוק, נשמה פירושה, אתה יש לך קדושה בפנים. הקדוש ברוך הוא ברא אותך עם קדושה. אם אתה תכניס טומאה זה רק יהיה מעטפת. אבל הקדושה היא העיקר, היא תהיה בפנים. ולכן התורה והמצוות זה גילוי מה שאתה. כי כבר יש לך את זה. אנחנו נרחיב תכף על המילה גילוי מה שאתה, ונסביר שזה פשט הפסוקים לא נפלתי. אז יש לנו קדושה, חלק אלוקה ממעל. כל מי שיושב פה בבית מדרש וכל יהודי יש לו חלק מהקדוש ברוך הוא בתוכו. אומר הכוזרי שהוא מדבר על המצוות ועל תורה, לימוד תורה, הוא משווה אותם לתרופה. בעיניי המשל הזה מאוד קשה. אם היה משווים אותם לדגל הייתי מבין, זה איזשהו סמל מראה מי אנחנו. אם היה משווה את זה לאיזה חגורת ביטחון גם כן הייתי מבין, זה גורם לנו שלא יקרה לנו רע. אבל מה הפשט שמצוות ותלמוד תורה, ותלמוד תורה כנגד כולם, דומים לתרופות? הסבר הדברים, לכל אחד מאיתנו יש חלק אלוקא ממעל, ולכל אחד מאיתנו יש גוף. הגוף רוצה תאוות והנשמה רוצה רוחניות. הנשמה רוצה משמעות, הנשמה רוצה ערכים, והגוף רוצה סיפוק מיידי. כשאדם נולד, אם הוא לא עובד על עצמו, אז הגוף הוא הדומיננטי, המשיכה לחומר, לסיפוק המיידי, לתאווה, היא הדומיננטית. כשאדם לומד תורה ומצוות, האדם הזה משתנה אצלו הבלנס, האיזון, בין קדושה, בין רוחניות, בין נשמה לבין גוף. והנשמה של האדם גדלה, וזה הפשט אדם רוחני, אדם שיש לו יותר נשמה. ולכן הכוזרי משווה זה לתרופה, כמו שתרופה משנה את ההרכב בדם, לימוד התורה ומצוות משנים את היחס בין גוף לנשמה. הם לא מבטלים את הגוף, ואין לנו עניין לבטל את הגוף. הפוך, אנחנו יודעים שאין שמחה אלא בבשר ויין, אנחנו יודעים שיש משמעות לגוף. אבל כשהנשמה נהפכת להיות עיקר, אז יש קידוש החומר, אז הגוף נהפך להיות כמסייע לנשמה. הוא כבר לא עומד ככוח נגדי, אלא ככוח משלים, כחלק. זה קידוש החומר, זה תפקיד התורה, לתת את האיזון הנכון בנשמה לבין גוף. כשבאו אותם תלמידים רבים ושאלו אותי, מה קורה עם לימוד הגמרא כל היום? אם אדם באמת מעמיק וחי, והסוגיה נהפכת להיות משהו שהוא חווה והוא מרגיש והוא חי אותו, והוא ילך בשביל ויפריע לו רמב״ם קשה, והוא ירצה לתת הסברים לדברים, הנה, תוך הלימוד נוצר תהליך נפשי, והנשמה שלו נהפכת להיות גדולה ותגרום לגוף שלו לקדש את החומר. ולכן דווקא בעיון ודווקא במסכתות הקשות ביותר, שיש הרבה מה להעמיק והרבה מה לדון, כי שם התהליך קורה. והרב קוק מציין הרבה מאוד פעמים שהקדוש ברוך הוא זה לא איזשהו משהו חיצוני כמו כל לימוד אחר. כל לימוד אחר שאדם לומד זה משהו חיצוני, כן, אדם לומד יפנית, צינית, זה משהו חיצוני שדרך הלימוד הוא מקרב אותו. פה זה בדיוק הפוך, זה נמצא בפנים. לכן הישיבה לא באה לשנות אף בן אדם, היא באה ליצור שכל אדם יגיע למיצוי הרוחני שלו, למיצוי שלו, לשיא היכולת הרוחנית, מה שיש לו. זה כוח שנמצא באדם, שהישיבה גורמת שהכוח הזה יתפתח. זה כוונת הפסוקים, לא בשמיים, לא מעבר לים. אל תחשוב שהתורה זה משהו חיצוני לך. אל תחשוב שהתורה גם רוצה למגר את הגוף, שתתנזר לגמרי, שתהיה מלאך. לא, הפוך, מלאכים לא קיבלו תורה. זה טוב לך, כי זה לא משהו לא טבעי, זה משהו טבעי שנמצא בפנים, וזה בא לעדן, בא לעשות יותר טוב את הגוף. לכן יש הוכחה מהמלאכים. המלאכים אין להם גוף, הם לא צריכים להעצים את הנשמה. אם המטרה הייתה באמת למגר את הגוף, אז המלאכים היו העיקר, כי אין להם גוף, זה מצוין. לא, המטרה היא שיהיה גוף, אבל שהגוף יהפך להיות קדוש, לקדש את החומר. לכן המלאכים לא קיבלו את זה, כי המלאכים זה לא יעזור להם, כי אין להם גוף, זה לא בא לעדן אותם, זה לא בא ליצור את היחס האמיתי בין נשמה לגוף. לכן הם לא קיבלו, אתה קיבלת. מה זה תשובה? לאן חוזרים? לאן שווים? תשובה זה להיות מה הפוטנציאל העצום שאני יכול להיות, להיות אני עצמי, להיות אדם בריא. כמו שיש בריא פיזי, יש בריא רוחני. אז כמו שאדם, אם יש לו שיבוש פיזי, הוא חולה, אדם שהנשמה שלו לא דומיננטית, הוא חולה. ויש לו בריאות. לכן אומר הרב צבי יהודה, אין שאלת אחידה. כי מהי שאלת אחידה? כל לב עושים אחר כך תשובה. אומר הרב צבי יהודה בשם הרב, אבל גם אדם שהוא צדיק גמור, והוא לא, אין לו עבירות, הוא גם כן צריך לעשות תשובה. כי הוא צריך להגיע למיצוי הפוטנציאל שלו. הוא צריך להגדיל את הנשמה שלו. אז זה לא כמו לב הניתק לעשה. כל לב הניתק לעשה, הפשט הוא, אם לא עברתי את הלב, אין לי עשה. אם לא גזלתי, אז אין לי אשב תשיבה. אבל פה, גם אם אתה לא עשית חטא, ובכלל הבנה אחרת במושג תשובה, תשובה זה לא תיקון. זה לא משהו שמחפשים עוונות, ואני נהיה עצוב מזה, ועכשיו אני מתקן אותה. זה חלק מזה, אבל זה לא תשובה. תשובה זה לשאול את עצמי אם אני מגיע למיצוי הפוטנציאלי הרוחני שלי. וזה גם אדם שלא עובר עבירה צריך לעשות. לכן העשה לא קשור ללב. לכן לוקים על חזיר. לכן לוקים, לא תחסום שור בדישו. כי העשה לא קשור ללב. עושים אותו גם אחרי עבירה, אבל גם לפני. ממילא נבין למה בחוץ לארץ, למה התורה תולה את מצוות התשובה בחוץ לארץ ותולה את מצוות התשובה בארץ ישראל, והן שתי תשובות שונות. כי בחוץ לארץ האדם יכול להתקדם הרבה ויכול להיות טוב, אבל יהיה לו מאוד מאוד קשה לקדש את החומר עד הסוף, כי אין מספיק קדושה בחוץ לארץ, והוא לא יגיע למיצוי הפוטנציאלי הרוחני שלו. לכן בחוץ לארץ זו תשובה חלקית, כן פלטין של מלך, כן קדושה. ארץ ישראל זה המקום שבו אדם יכול להגיע לשיא הפוטנציאל הרוחני. לכן חוץ לארץ זה עד, בארץ ישראל זה אל. ומתי האל הזה כתוב? אחרי שיש לך פרי ויתנך ופרי בהמתך ופרי אדמתך. יש לך חומר, ואת החומר הזה אתה מקדש בארץ ישראל. אז אתה יכול להגיע לתשובה שלמה. ולכן, אם בחור יבוא וישאל אותי מה השאלה המרכזית שאני צריך לשאול את עצמי עכשיו כהכנה לראש השנה, השאלה המרכזית היא, האם מה שדומיננטי אצלך זה הנשמה או הגוף? האם אתה עדיין שבוי בסיפוקים המיידיים, או שבאמת מה שמכוון אותך, המנוע שלך, מה שמעסיק אותך, זה ערכים, זה קרבה להשם, זה משמעות בחיים, ואתה מבין שאלו תהליכים ארוכים ולא סיפוק מיידי? האם הדומיננטי הוא הנשמה או הדומיננטי הוא הגוף? ואם הדומיננטי עדיין לא הנשמה מספיק, אז אדם צריך לקבל על עצמו יותר תלמוד תורה, יותר מצוות, כי הם אלה שיחישו את התהליך, הם אלה שיגרמו שזה יהיה דומיננטי. והשאלה השנייה שאדם צריך לשאול את עצמו, זה האם אני מגיע או שואף או משתדל להגיע למיצוי הפוטנציאל הרוחני שלי. לא אם הוא הגיע, אבל האם זה עומד בתשתית השאיפות, בתשתית הרצונות? האם לשם אני צועד? האם זה מה שמעסיק אותי, להגיע למיצוי הפוטנציאל שלי? זה היה בפיך ובלבבך, הלב, הפנימיות של האדם, ששם נמצאת הנשמה, היא זו שתגרום לפה, לגוף, להתקדש. כי זה נמצא בתוכך. ונקודה אחרונה, אם האדם באמת ישאף ויתקרב ויגיע למצוי הרוחני הזה וישאף אליו, אז אוטומטית גם תהיה לו שמחה מאוד גדולה. כי תחשבו על אדם שיש לו כוח מסוים, אדם שלא מסוגל לדבר, קיבל אירוע מוחי ויש לו כוח הדיבור אבל לא יכול להוציא אותו, אז הוא מרגיש תמיד שחסר לו משהו, חסר לו. אדם שיש לו נשמה, והנשמה הזו לא מתפקדת, לא שולטת, לא דומיננטית, אז ממילא קורה מצב שהוא לא מגיע לשמחה אמיתית. יהי רצון שנשתמש בימים האלו, מעכשיו בעד המלאכת השם, וזה ילווה אותנו אחר כך לעשרת ימי תשובה. שימו לב, יום כיפור בעיקר דן בעבר, בחטאים, אבל אלול וראש השנה בעיקר דנים בעתיד, בשאיפות. כי אין טעם לדון בעבר אם אתה לא רוצה לשנות את זה, אם אתה לא רוצה עתיד אחר. לכן ההקדמה ליום כיפור זה ראש השנה ואלול, זה להציב לעצמי את השאיפה שאני רוצה להגיע למיצוי רוחני. יהי רצון שבאמת נשתמש בימים האלו בהרבה מאוד ברן פה בבית המדרש, בהרבה מאוד קבלות אישיות, בהרבה מאוד הרגשה שאנחנו עומדים לפני מלך, ונזכה לאותו גילו ברעדה, לאותה שמחה עם העירת שמיים של לפגוש מלך, אבל השמחה האדירה שאני באמת, מה שאני חווה, מה שאני מרגיש, מה שאני רוצה, זה שהנשמה תשלוט על הגוף, לא תבטל אותו, אלא שגם הגוף יהפך להיות כלי לנשמה, ויהפך, נזכה לתהליך הנפלא הזה של קידוש החומר.